אנחנו מתחילים בשמחה עצומה, בהתרגשות גדולה, שיעורים על ממשיכים שיעורים על אורות הנפש, על הנפש. והיום אני רוצה לגעת בנפש מתוך התבוננות על המלחמה. אנחנו נמצאים במלחמה, והיום היה לנו בשורות טובות במלחמה, התקדמות מצב הנפש במלחמה. תראו, מלחמה זה לא דבר פשוט, אבל גם שם הנפש צריכה לעבוד, להיפגש עם השם, גם מתוך המלחמה. איך עושים את זה? אז ברוך השם, הקדוש ברוך הוא שלח לנו גדולי ישראל, אחד מהם הרב קוק, שהוא כתב כמה פסקאות המלחמה שנאספו בתוך ספר אורות שנקרא אורות המלחמה, והוא מלמד אותנו איך לעשות ומה המצב הנפש לנו צריך להיות מוכוון תמיד. קודם כל נפתח בסיפור. ראש הממשלה בנימין בן צילה ראיין אותו ינון מגל, והוא שאל אותו: תגיד, יש עוד לחצים מטורפים, שבע חזיתות ואויבים מבפנים ומבחוץ, ויש משפט, ניהלתם פעם משפט, זה דבר לא פשוט, אתה צריך לדעת מה לענות, סיפור שלם. אמר לו: איך אתה מסתדר? אז אמר לו ראש הממשלה, אמר לו שהייתי ביחידה במתכ"ל, היה פעולה שאנחנו צריכים לעשות עם השייטת, ולימדו אותנו לצלול. אז המדריך צלילה אמר לי שיש ים שיש שערה גדולה וזה, אבל כשאתה יורד למטה אתה שם מול היד, אתה שום דבר לא מזיז אותך, אתה צריך כאילו להתנתק מכל הרעש, להתכנס פנימה, זה המילה, ולזכור את היעד. מה היעד? מה המשימה? המצב נפש שאנחנו צריכים להיות בו בזמן מלחמה זה לזכור את היעד. מה היעד? הרב קוק באורות המלחמה, על הפסקה הראשונה הוא מציב לנו את היעד. מה היעד של המלחמה? בעל מלחמות זורע צדקות, כן? וזו השורה הראשונה כשהוא כותב: כשיש מלחמה גדולה בעולם מתעורר כוח משיח. היית רואה מלחמה, אתה יכול להסתכל בחיצוניות, אנשים עולים, יורדים, שבועים, דברים מבילים. אומר הרב קוק: תזכור את היעד. היעד זה משיח. מה זה משיח? יש פה רמב״ם? הנה רמב״ם, ספר שופטים, הלכות מלכים ומלחמותיהם. הרמב״ם מסביר מה זה משיח. אז בואו נראה מה זה משיח. יש לנו הרבה הזיות, הרבה דמיונות מה זה משיח. מישהו יבוא, ישבור את כל האייפונים, יחיה את כל המתים, הרבה סטלט. אבל הרמב״ם עושה סדר. הרמב״ם כותב בסוף, ממש בסוף היד החזקה, הרמב״ם כותב: המשיח, כן, פרק י"א, הוא בעצם מנהיג של עם ישראל. ומה הוא יעשה? צורה פשוטה, כן, אני רק חוזר רגע ומאפס מה אנחנו עושים כאן. אנחנו לומדים על הנפש דרך המלחמה, דרך אורות המלחמה, והרב קוק מציב את היעד הראשוני. כשאתה רואה מלחמה, תזכור את היעד שלה. מה היעד? משיח. מה זה משיח? משיח זה שם קוד שיהיה יותר טוב בעולם. זהו. מה יהיה יותר טוב? עם ישראל יחזור לארצו, קיבוץ גלויות, יבנה בית המקדש, יהיה תורה, המשיח על אדם ישראל תורה, וילמד הגויים תורה. הנה הוא כותב, המלך המשיח, מה יעשה? עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות בית דוד ליושנה. מלכות בית דוד זה מלכות ישראל, על פי תורה כמובן. הוא בונה המקדש, מקבץ נבחי עמו ישראל, וחוזרים כל המשפטים בימיו שהיו מקודם. זהו, לא יותר מדי. משיח, מה יקרה משיח? לא, הוא ממשיך כאן, הוא אומר, הוא נותן הרבה דרכים וזה. אבל אל יעלה על דעתך שבימות המשיח יבטל דבר ממנהגו של עולם. הוא יש שום חידוש במעשה בראשית, בימות המשיח לא יודע מה, אנשים כבר לא יצטרכו לאכול, לא, שום דבר, הכל כרגיל. אבל מה? עם ישראל בארצו, יש מקדש, קיבוץ גלויות, זה מה שיקרה. מה זה המשיח? מסביר הגר"א, זה תקופה, תקרא ימות המשיח, ובסופן גם יהיה אדם, תקופה שכבר עובדים על המשימות של המשיח, כמו שאנחנו רואים קיבוץ גלויות, וכמו שאנחנו רואים הרבה דברים. אמר לי מישהו: ביבי הוא המשיח. אמרתי לו: בוא נראה, בוא נפתח ברמב"ם, פותחים ברמב"ם, מה המשיח אמור לעשות? בוא נראה. קיבוץ,
יש להם עוד ביחד בתקדש, כל התומה שיש בחוץ.
זה חלק מהמשימות שלו, אבל כאן אני רוצה להביא את הדבר, את ההבנה המורכבת, מה זה משיח. רוב האנשים חושבים, ברוך אתה אדוני, אלוהים מלך העולם, שהכל נהיה מדברו. רוב האנשים חושבים שהעולם יהיה במצב אפס, כאילו במצב מסוים, המשיח יבוא, יעשה את כל התפקידים ויעמוד. ישנה את כל העולם, ניסים וזה. אומר, לא, 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 לא. מה זה ההבנה המורכבת? ההבנה המורכבת שיש לפני המשיח, שיהיה אדם, יש גם ימות המשיח, שגם כבר מתחילים לעבוד על התהליכים שלו. וכל מי ששותף בחלק מהאתגרים והמשימות של המשיח, יש בו ניצוץ משיח. למשל, הרצל, שפעל להקמת מדינת ישראל, ועדיין יש בו ניצוץ משיח גדול. הוא לא המשיח, יש בו ניצוץ משיח. גם בנימין בן צילה, שמקדם אותנו שלבים גדולים, יש לו ניצוץ, יש לו ניצוץ יותר גדול מאדם רגיל, אבל כל מי שקשור לקיבוץ גלויות, להתיישבות, לבניית המקדש וזה, הוא עושה פעולה של משיח, יש בו ניצוץ משיח. המשיח זה מישהו שיעמוד ויסיים הכל ויביא את זה לידי ביצוע ומימוש שלם. משיח בן יוסף זה הדאגה הלאומית של עם ישראל לקומה החומרית, משיח בן דוד לקומה הרוחנית. ולכן ביבי הוא לא המשיח, יש לו ניצוץ משיח גדול. מול הרבה אנשים. יש גם משיח בן דוד, משיח בן יוסף, משיח בן דוד, אבל זה העניין. אז מה יעשה? אומר הרמב״ם מפורש, אל יעלה על דעתך שהרמב״ם, כן, צריך לעשות אותו מופתים, חדש דברים בעולם, חיים מתים וחדש דברים. לא, שהטיפשים אומרים, אין דבר כן, שהרבי עקיבא חכם גדול וחכמי משנה, והוא אמר על בר כוכבא, דן מלכה משיחה, רבי עקיבא אמר עליו, לא עשה ניסים, לא כלום, מה? נלחם מלחמות ישראל. הרבה מביא הרבה כללים וזה, אבל זה כאילו לנקות את המדף. מה זה כוח משיח? זה המשימות של המשיח. וזה מה שאנחנו צריכים להחזיק בראש, בנפש, בעמדה הנפשית, שאנחנו רואים מלחמות, אנחנו רואים דברים קשים, לא ליפול, לאן זה הולך, מה קורה, תדע לך, תמיד הכיוון להחזיק, לא ליפול לכל הפרשנים, מכל הערוצים, הכל עוסק בחיצוניות, בפנימיות, כאנשי אמונה, כאנשי בית מדרש, אנחנו צריכים להחזיק את היד, לאן כל זה הולך, למשיח. בעל מלחמות צורי הצדקות. כל השערה תשאיר בחוץ למים כל זה. ויש סכנה גדולה שאנחנו גם ניפול לחיצוניות. חיצוניות זה מלשון חצי. נראות חצי מהתמונה, אה? זה כמו הריון. אתה רואה מישהי מנופחת, מקיאה, קשה ללכת. אתה יכול להגיד, שמה, היא הולכת למות. תחזיק את האמת. יש פה עוד חיים שבאים למשפחה. עוד חיים חדשים. זה האמת. כל השאר זה חיצוניות. זה החצי. הפנימיות זה הפנים של התהליך. תמיד לשמור על זה. תמיד צריך להחזיק בזה. זה לא פשוט. אז זה העיקרון הראשי שהרב קוק מלמד אותנו, שיש מלחמה גדולה בעולם, מתעורר כוח משיח. את הזמיר, עוד משהו חשוב, שהרבה אנשים אומרים על גוג ומגוג, מי זה גוג ומגוג, המלחמה הזאת וכולי, אבל יש גרא חשוב מאוד, שהגרא אומר, שהוא מביא מדרש, הוא מביא את זה בכל התור פרק ב', הוא מביא מדרש על מלך שרצה, הבן שלו עשה שטויות גדולות, רצה להניש אותו, אמר אני פוסק עליו, כן, הדין שלו, זורקים עליו סלע עצום, סלע ענק, זורקים על הבן, זה העונש לו. אחרי זה שהוא נרגע, הוא אמר, מה יעשה? דבר שיצא מפי המלך, אין להשיב. מה נעשה עם מה שהוא אמר? מצד אחד אתה חייב לבצע את העונש של המלך, מצד שני הבן ימות. אמר המלך, יש לי רעיון, ניקח את הסלע הזה, נפורר אותו לחצץ ונזרוק עליו כל פעם חצץ קטן, גם יתבצע הגזרה, העונש, אבל גם הוא ישרוד את זה. אומר הגרא, גוג ומגוג, זה סוג של עונש מסוים, כן? שכל הגויים עולים עלינו, תחשבו איזה פחד זה. רוסיה, סין, ארצות הברית, כולם עולים עלינו ביחד. כולם נלחמים עלינו. אז אומר הגרא, לכן הקדוש ברוך הוא עשה את זה במלחמות קטנות, כל פעם מבצע, וסבב, ועוד מלחמה, מלחמת השחרור, והעצמאות, ומבצע קדש, ועד ששת הימים, ויום כיפור, ו-91, המפרץ, ו... מלחמת לבנון הראשונה, ושלג, כל המבצעים עכשיו, הכל זה דברים קטנים שלאט לאט הולכים, ואומר, כל זה יש בהם מעין איסורים של גוג ומגוג, שבסוף הכל נשלם, וזה מתקיים בנו, זאת השם שגם הרב מרדכי אליהו פסק, שגוג ומגוג כבר היה בשואה, זאת אומרת, אפשר להבין את זה על פי הגרש, שעיקר גוג ומגוג כבר היה בשואה, זה חתיכת סלע, כן? אם אנחנו מבינים שהסלע לא התפזר לחלקים שווים, יש חלקים יותר גדולים, אז השואה הייתה משהו עצום. וכשמבינים את זה ככה, אז מבינים שכל המלחמות עניינם תמיד לקדם את מלכות ישראל. רואים את זה, מלחמת העולם הראשונה הביאה למצב שהבריטים קיבלו מנדט על ארץ ישראל ואפשרו ליהודים לעלות. הם לא עלו, זה בעיה שלנו כבר. ומלחמת העולם השנייה ביררה ליהודים שאין להם מקום בחול, ואז עלינו. זה אומר הרב קוק, תמיד תסתכל כוח משיח, ישועתם של ישראל והטבת העולם דרכם, זה המטרה של כל המלחמות. והוא מתחיל לפרט. את זמיר הגיע, זמיר עריצים. מה קורה במלחמה? ראיתם את הפלא הזה? כל המתכל של חמאס, כל המתכל של חיזבאללה, כל המתכל של איראן, מדענים, החליפו את הזה, הבא אחרה, תק. אלף נאי, יצא הודעה לא מזמן, ראיתי בערוץ של עמית סגל, קראתי, יצאיתי, תשמע, אתה לא מאמין באיזה תקופה אתה חי. נכון, הרמטכ"ל האיראני חוסל? לא, אז הוא אחריו, ניסו לחסל אותו, הוא צריך לברוח. אז אמרו, צריך לברוח, אז חסידו אותו אחרי כמה שעות. תראי את הפלא, איזה פלא, כאילו, זמיר עריצים, אנשים שליטים, שהם אנשים רעים, שתחשבו, עסוקים בשנים על גבי שנים, בתקציבים על גבי תקציבים, וחשיבה על גבי חשיבה, שאין סוף ירדה לפרטים, במה? להשמיד אותך. מה קרה? תראו מה עסוקים, זה אנשים רעים. וזה המלחמה, היא זמיר, זה כן, משום מזמרה, היא זומרת אותם. צהל וצבא הגנה וחיל האוויר וזה, זומרים להם את הראש. ברוך השם שאנחנו חיים בתקופה כזאת, והרבירחתם הטוב והמתיב, כמו שפסק הרב שמואל אליהו, ואיך הטוב והמתיב, על שמועות טובות, ואיך הטוב והמתיב. תחשבו, מי שלא מבין את גודל האירוע, זה כמו למשל ש... ארצות הברית בשואה, לפני השואה, הייתה מפציצה את כל הפסי רכבות של הגרמנים ואת כל התאי הגזים. כמה דם יהודי היה נחסך, לא היה נשפח. זה מה שקרה הבוקר. ארצות הברית החליטה, והמון כספים ויכולות שאין לנו, להשמיד את יכולות הגרעין האיראני. הצליחה. הצליחה, עכשיו היא ימשיך, לא יודעים כמה הצליחה, אבל הצליחה. אתם יודעים איזה... אתם יודעים, אם חז ושלום איראן היום מגיעים לגרעין ושולחים בבת אחת עשרות אלפי טילים, כולל טילים עם נשק גרעיני, ובבת אחת כל חיזבאללה נכנסים עם כל הטילים, ואחרי זה הכוח הרגלי שלהם, וחמאס בר, תראו חמאס לבד מעשה. כולם נכנסים בר, הייתם מגיע למצב, היה פה 100,000 גופות, למה מי שיאסף את הגופות? זה האמת. ותודה להשם, הקדוש ברוך הוא רחמן, עם השביעי לאוקטובר שזה... רק קטן חסך אותנו מירה הרבה יותר גדול. אמרנו, תתעוררו על החיים שלכם, תתחילו לשמי, ולאט לאט התעוררנו מזה, וקמנו מזה. אנחנו קמנו ואני תודה, פלא פניים. אז יש מלחמה, עוד שנייה ויגע בזה, גם בדברים הקשים שקורים בתוך המלחמה. אבל יש מלחמה, זה מיר עריצים. חיזבאללה, היכולות, הטילים, וזה. יש איזה תהליך של קצירה כזאת שאנחנו מצויים בתוכו, צריך לשמוח בזה. הרשעים נכחדים מן העולם, והעולם מתבשם, וכל הטוב נשמע בארצנו. פחות 55,000 מחבלים בעזה. יש יותר יפה מזה? צריכים לדעת את זה. 55,000 מחבלים. הרב יהושע שפירא, הביאו אותו לפודקאסט, הוא פתח את הפודקאסט, שאלו אותו, אתה מאמין שיהיה ניצחון מוחלט? אמר, הניצחון המוחלט כבר היה. עכשיו נתחיל לדבר. אמרו לו, איך היה? איך היה? באמת חמולה? אמרו, תקשיב. אתה, נגיד שיש חמולה, שיש לה 100 אנשים. בסדר? והיא רבה עם חמולה, חמולה אחרת. אתה יודע, חמולות הולכים מכות. וחמולה אחת הרגה לחמולה השנייה מישהו אחד, בסדר? הרגה, בוא נגיד, הרגה שני אנשים, בסדר? החמולה השנייה עלתה עליהם, התחילו קרב מטורף, והם הרגו להם שתיים, הם הרגו להם 60, בסדר? ועדיין, הם עדיין ממשיכים להיאבק. אבל מי מנצח? זה המציאות. איך שלא תהפוך את זה? הרגו לנו קרוב ל-2,000 איש, כולל השביעי לאוקטובר וחיילים וזה, איך שאתה אסוף את זה, קרוב ל-2,000 איש. יש להם שם איזה 60,000 הרוגים. אני מדבר רק על עזה. 60,000 הרוגים. יש לך 2,000, 60,000. כפול 30,000. כל הרוג שלנו, 30,000 הרוגים. לא. כל, כפול שתיים. יש לך 2,000, 60, כפול 30. כל הרוג שלנו, 30 אצלם. אומר רב יהושע שפירא, תבדוק בכל המלחמות בעולם, זה יחס מוחלט. שלא נדבר על פצועים. שלא נדבר על השמדה של בתים ויכולות, שלא נדבר על הארגון. האם זה מושלם? לא. האם אני רוצה את כולם בים ולעשות שם התיישבות? ברור, אין ספק. אבל, חבר'ה, יהושע בן נון שכבש את הארץ, הביא הישגים פחות מזה. שתהיו בעניין. ואת יושבי הארץ שלא הוריש, תסתכלו בתנך. ואת גזר וזה, יושבי הארץ שלא הספיק להוריש. אנחנו נמצא עכשיו, האם זה מושלם? לא, אבל כשאתה מסתכל ביחסים, תודה לשם, אז יש פה זמיר הרצים, רשעים נכחדים מהעולם והעולם מתבשם, פחות 60 אלף מחבלים, אני אשר משלם, זה עולם הרבה יותר נקי. האם סיימנו? לא, אבל יש פה יותר כוח משיח, יותר רשועתם של ישראל והרמת קרנם של ישראל, וזה זה עצמו חלק מהמשיח, כן? וכל התור נשמע בארצנו. מה הבעיה עד כאן? עד כאן הכל מובן, יש את העיקרון הזה, מה הבעיה? שאם כל זה מתלווה לזה 2,000 איש שהם חפים מפשע, למה הם מותו? זה מה שהרב קוק ממשיך בפסקה הבאה. עכשיו הוא עושה סייג. היחידים הנספים בלא משפט, הריצים בסדר, מתכל של חיזבאללה, מתכל של חמאס, מתכל של איראן, סבבה. מה עם כל הצדיקים, כל החיילים, כל השביעי לאוקטובר, כל נרצחי הנובה, מה, לא מגיע להם למות? מה זה היחידים הנספים בלא משפט? יש הנהגה להשם שנקראת הנהגת המשפט. מה זה אומר? שכאשר הוא מנהיג את העולם, מידה כנגד מידה, שכר ועונש. אתה עושה טוב, תקבל שכר, אתה עושה רע, תקבל עונש. נכון, יש הנהגה כזאת. אפשר לראות אותה פרשת בחוקותיי בעוד הרבה מקומות. אומר הרב קוק, הנהגה הזאת, בזמן מלחמה, היא לא העיקרית. יש הנהגה אחרת שהעיקרית בזמן מלחמה, ויש לה שם הנהגה של שכר ועונש, הנהגת המשפט, ויש לו גם עוד הנהגות. מה זה עוד הנהגות? יש פעמים, למשל, אני סתם נותן דוגמה, אני מנהיג את הבית שלי, נגיד, בשכר ועונש. ילד, אמרת, לא יודע, אמרת, התלבשת יפה, שמת ציצית וכיפה, אמרת עכשיו ברכות השחר, מקבל סוכריה. יפה או לא? מתאים או לא? ומצוין. פתאום יש טילים. אני אומר, תגיד ברכות השחר, תקבל סוכריה. זה הנהגה שכר ועונש. פתאום יש טילים, הילד מתחיל לבכות, רצים לממד, אני נותן לו סוכריה. אמרו, למה? למה מקבל סוכריה? זה לא על פי הנהגת המשפט. זה עכשיו יש הנהגה אחרת שדואגת לבית, לבריאות הנפשית שלו, זה נקרא הנהגת האיחוד, זה הנהגה שמקדמת את העולם, מקדמת את המשפחה, זה הנהגה אחרת, שם יש דברים אחרים. יש פעמים שהסדרים הרגילים מתבטלים ויש סדרים יותר גדולים. אותו דבר המלחמה. כל האנשים שמתו לא היו אמורים למות, על פי הנהגת המשפט. ולכן זה גם לימוד גדול, המקור שזה בספר דעת תבונות. של הרמח"ל, שם הוא מטפל בהנהגות של השם, הוא מלמד אותנו את ההנהגות של השם בפסקה קופסה מחלף, בעיקר לאורך כל הספר, בעיקר שם, ומלמד אותנו הרמח"ל שאל תנסה לראות את כל מה שקורה בעולם רק על פי המשקפיים של הנהגת השם, כי אתה לא תצליח. אתה תתחיל לעשות דברים דחוקים. אתם יודעים את דברים דחוקים? כל היהודים בפולין שנרצחו בשואה כי הם דיברו בבית כנסת. מה אתה מנסה לעשות עכשיו? לדחוס אירוע כזה מטורף, כזה ענק, בתוך הנהגת המשפט של שכר ועונש. מה האדמור בפוילין שכל חייו גרס זוהר ושמר את העיניים והיה בקדושה, מה היה מגיע לו למות כמו כלב בקבר אחים שירו לו בראש? מה? בוא תגיד לי מה הוא עושה. כן, אני רוצה... לא מגיע לו, באמת לא מגיע לו בהנהגת המשפט, לא מגיע לו. מה? זה הנהגת האיחוד, סתרים אחרים לטובת קידום העולם ותיקון העולם, זה לא מגיע לו, אבל הוא יקבל. זה מושגח, אבל לא על פי שכר ועונש. זה מושגח על פי הנהגה אחרת שהעולם צריך להתקדם, להגיע לתיקון שלו, וזה עובר דרך המאורעות הגדולים הללו, ואני מקבל את השכר שלו בעולם הבא. והניסיון לשפוט את כל העולם רק על פי שכר ועונש, לא, זה קרה נמצא שזה לא נכנס. אתה מנסה להכניס מקרר לאיזה מטבח קטן, אתה דוחה, לא נכנס. ננסה לבדוק את השואה במשקפיים של שכר ועונש, לבדוק את השביעי לאוקטובר במשקפיים של שכר ועונש, קשה על כל בן אדם. אני אומר, בכללי על האומה, אתה יכול לראות החטא ועודשו על ההתנתקות ועל אוסלו וזה, אבל על כל פרט, מה? לא יכול. היחידים הנספים בלא משפט, לא בלא השגחה, בלא משפט, שבתוך המהפכה של שטף המלחמה יש בה ממידת מיתת צדיקים המחפרת. עולים הם למעלה בשורש החיים, ועצמות חיים מביא ערך כללי לטובה ולברכה אל כלל בניין העולם בכל הערכיו ומובנה, ואחר כך כתום המלחמה מתחדש העולם ברוח חדש ורגלי משיח מתגלים ביותר. אומר הרב קוק, תדע לך, זה שיחידים מתים במלחמה בלא, לא, לא על פי הנהגת שכר ועונש, זה מביא ברכה ומקדם את העולם. איך? בצד החיצוני הפשוט הניגלה, זה מעורר את כולם, כן? מבחינת החי תן על ליבו. אתה רואה שחיילים מתים, אתה שואל את עצמך, הלו, מה עם צהל שלנו? איפה המוסד שלנו, איפה השבק שלנו, מה עשינו, כולם מתעוררים, כולם מתגברים, עם ישראל מתעורר, אתה ממש ביל אוקטובר, כן, אחרי כל הנרצחים האלה, עם ישראל, איפה הזהות שלי, איפה החזון שלי, מה קורה, תקם לתחייה, הרבה דברים השתנו בזכות ההרוגים, בזכות שאנשים שלא היה מגיע להם למות מתו, עם ישראל מתעורר, זה בפן הפשוט, הנגלה, איך אנשים שמתים בלא משפט, אבל על פי הנהגת הייחוד, גורמים להביא ערך כללי לטובה ולברכה, תשובה שכולם רואים שקרה משהו מזעזע, ואומרים, אנחנו חייבים, אסור להישאר באותו מצב. אם זה המודיעין, והשבק, וצהל, והמערכות, והמשפט, והימין, והזהות, הכל אומר, אסור לנו להישאר באותו מצב. בצד הנסתר, זה קצת חשבונות עמוקים, שאומר, מולים הם למעלה בשורש החיים, ועצמות חיים מביא ערך כללי לתורה ולברכה. שהנשמה משתחררת מהגוף, אז כל נשמה, על פי מה שהיא עשתה עם הגוף, היא עולה למעלה ומשפיעה על העולמות העליונים. המון נשמות שלא היה מגיע להם למות ומתו על קידוש השם, ומתו בעוצמה גדולה כזאת, שעולים למעלה, מביאים לעצמות חיים, כן, לשורש החיים, מביאים המון טובה וברכה, וכיוון שאנחנו מושפעים מהשורש הרוחני, גם זה חוזר ומשפיע עלינו. זה קצת חשבון של ניסטר ושל החוכמה הפנימית, נגיד אותו בקצרה, אבל זה ככה. בסדר? לא מבינים הכל, אבל זה ככה. עכשיו אומר הרב קוק, פירוט, ולפי ערכה של גודל המלחמה בכמותה, מה זה כמותה? מספר עמים שמשתתפים בה, ובאיכותה, גודל האכזריות שלה, ככה תגדל הציפייה לרגלי המשיח שבא. כשאתה רואה מלחמה גדולה, ככל שהיא יותר גדולה, ככה תדע שהמשיח, הכוונה התיקון עולם וישועתם של ישראל, והטוב שיצא מזה הוא טוב יותר גדול. למה? כגודל הקליפה, כך גודל הפרי. כשאתה רואה את הגרעין שלה, גרעיני הבטיח, ראיתם גרעיני הבטיח? קליפה קטנה, גרעין קטן. אבל הבטיח לא קליפה גדולה, יש פרי גדול. כגודל המלחמה, כך גודל הישועה שיצא מזה. הנה, מלחמת העולם הראשונה והשנייה, עם ישראל חזר לארצו. עכשיו מלחמה של שנתיים, נראה את התוצאות בעזרת השם. עד כאן הוא דיבר מה העיקרון. העיקרון, כל מה שעובר עליך במלחמה, עכשיו זה נכון במלחמה, זה נכון בכל דבר בחיים. כל דבר, העצימות, היה, תדע, אני הולך לצמוח מזה. ובעל מלחמה זורע צדקות. וזה העמדה הנפשית שאיתה צריך להחזיק במלחמה. אני זוכר בשביל אוקטובר שצהל חילץ אותנו, וחייל יקר ואהוב שקשור אליי פרץ לי את הדלת של הבית, הסתכל לי בעיניים, אומר, תקשיב טוב, יישובים שלמים של קליטת חמאס, יש אלפי מחבלים סביבך, קח את עצמך, איך שאתה, תעלה, אל תערוץ כלום, תעלו על האוטו, תברחו ב-160, אנחנו נוסעים, רואים גופות, הופכים, והיה לי חשוב להגיד לאשתי, זה יצא לי כזה, הגאולת ישראל עולה שלב. גם בימים קשים, גם בימים טובים. תמיד לשמור על היד. יכול להיות שנמות, יכול להיות שנפסיד, יכול להיות שיפלו אותי למירן חס ושלום, יכול להיות הכל. דבר אחד לא יכול להיות, שהקדוש ברוך הוא מחליט להתעלל בעם ישראל סתם ולדפוק אותם ולהחזיר אותם אחורה. אין דבר כזה, אין דבר כזה. תמיד כשיש מלחמה גדולה בעולם מתעורר כוח משיח, תמיד זה לישועתם של ישראל, תמיד זה לטובתם של ישראל. לפעמים זה יבוא דרך צרה, דרך קליפה, דרך מוות, הרבה דברים, אבל בקצה יש שם טוב. יש שואה, תקום המדינה, תמיד יצמח לזה לטובה. אבל המלחמות זורע צדקות. זה כאדם מאמין, זה הבסיס, זה היסוד של... בלי זה... אם אתה לא מאמין בזה, אז מה, בוא נשאל, מה האופציה? מה האופציה? האופציה השנייה אומרת, הקדוש ברוך הוא איבד את זה. יש לו יותר מדי דברים, קצת איבד את זה, זהו. הוא החליט להתעלל בעם ישראל סתם, אין דבר כזה. אני הוויה לא שיניתי, אתם בני יעקב לא פיליתם, ואהבתי אתכם אמר השם, ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם לא מאסתים. הקדוש ברוך הוא דיבר טוב על ישראל, אין דבר כזה. זה מה שהרב קוק בהתחלת הפסקאות שמדברות על מלחמה, הוא אומר, ישר הוא מציב לך את זה לתוך הראש, בום, אל תשכח את זה, זה היעד. ביום הכי גרוע שלנו, הכי גרוע של 7 לאוקטובר, וביום, עכשיו אפשר לומר, זה יום מוצלח כזה של ההפצצה, תמיד, משיח. לא לשכוח את זה. עכשיו הוא מתחיל לפרט. אז הוא אמר לנו את העיקרון, עשה סייג על היחידים הנספים בלא משפט, וגם פירוט, לפי ערכה של גודל המלחמה בכמותה ואיכותה, ככה תגדל ציפייה לרגלי משיח. עכשיו הוא מתחיל לתת דוגמה. מה הדוגמה? שהרב קוק כתב את הפסקאות האלה מלחמת העולם הראשונה. הוא היה תקוע בלונדון, לנדון. ושם הוא נתקע עם הרב ציודה, הרב ציודה אמר, שם הם נתקעו שנתיים במלחמת העולם, הרב ציודה אמר, בשנתיים האלה למדנו את כל התורה כולה. שאלו אותו, מה זה כל התורה כולה? אז מה הוא ענה? כל התורה כולה. תנ"ך, מדרשים, ש"ס, פוסקים, טור, שולחן ערוך, ספרה, ספרי, גדולי עולם. מלחמת, עכשיו הוא מביא דוגמה, מלחמת עולם של עכשיו, זה מלחמת העולם הראשונה, ציפייה נוראה גדולה ועמוקה יש בה, מצורף לכל גלגולי הזמנים והוראת קץ המגולה של התיישבות ארץ. זאת אומרת, תראו מה הוא אומר, הנה מלחמת העולם הראשונה שאני נמצא בה, מה יש בה? הוראת קץ המגולה של התיישבות ארץ ישראל. הוא כבר צופה אחרי שנגמרה המלחמה, מה יצא מזה? הצהרת בלפור. במלחמת העולם הראשונה כשבחור הפך את כל העולם שבריטניה תשתלט על ארץ ישראל ויהיה לה מנדט על ארץ ישראל, המנדט הבריטי, מי תעביר אצל ארץ ישראל, תעלו לארץ, זה הצהרת בלפור. הצהרת בלפור אומרת תעלו לארץ, תבנו מקדש, זהו, לא עלינו. אז זה בחור הביא במלחמת העולם השנייה, הפך את כל העולם להראות ליהודים שאתם לא יכולים לשאר במקום, ועלינו בדעה גדולה, בגבורה עצומה, בהיגיון עומק וחודר, בתשוקת אמת, ברעיון בהיר. כן, יש פה, אוקיי, כדי להבין ולראות את כל המאורות ההיסטוריים והדברים והקשיים וזה, צריך פה הרבה גבורה, הרבה היגיון, הרבה חתירה לאמת, הרבה רעיון בהיר. צריכים לקבל את התוכן הנסה של אור השם המתגלה בפעולה נפלאה בעלילות המלחמות הללו בייחוד. בסדר? זה כאילו אם אני אוסף רגע מה ראינו. לפעמים עוברים עליהם דברים בחיים, והם עוברים עליהם דברים ארוכים. זה נכון גם למלחמה חיצונית, גם למלחמה פנימית. לפעמים אתה במצב, לא יודע, אדם חס ושלום בקשיים בזוגיות, על סף גירושין, אדם חס ושלום במריבה עם השכן ויש לו תביעות בבית משפט, זה מלחמות. אדם במלחמות בינו לבין עצמו, בין הנפש האלוקית לנפש הבהמית שלו, מלחמות קשות מאוד שהנפש הבהמית תורקת אותו ומביאה לו 1200 הרוגים והוא לא מוצא את עצמו. יש הרבה מלחמות שאדם נלחם. הסכנה הכי גדולה במלחמות הללו שאדם יראה את החיצוניות של המלחמה, את ההרוגים, את הנפילות, את הקשיים, את התביעות, את השקרים, את הרוע, ומה הוא יגיד? מפה לפסימיות, מפה לייאוש, יפול, מתעללים בי, דופקים אותי, הכל סתם, סתם, העולם הזה דפוק. הוא אומר הרב קוק, ישר חס ושלום, שיש מלחמה גדולה בעולם, מתעורר כוח משיח, שיש שני כוחות שמתנגדים, ניגודים שמתפוצצים, הם יולידו כוח חדש חיובי, שזה חלק מהמשיח, חלק מתיקון העולם. ואת תשכח את הדבר הזה. זה נכון בכללים, נכון בפרטי גם בנפש. לכן זה העמדה הנפשית שאיתה ניגשים לכל דבר ולכל אירוע. כל הפרשנים, כל מה שיש פרשנים פרשים את האירוע הזה בצורה ביטחונית, בצורה כלכלית, במה יצא מזה מבחינת כלכלה ובריתות וזה. הרב קוק הוא פרשן אלוקי, מה יצא מזה מבחינת המוסר, מבחינת הטבת העולם, מה יצא מזה? רק טוב. זה לא שזה טוב עכשיו, כן? זה לטובה. לא אומרים הכל טוב, הכל לטובה. ועד, כן, אז הוא אמר את העיקרון, הוא אמר את הסייג, את הפירוט, ואז דוגמה, ועכשיו הוא מביא פסוק. בעל מלחמות זורע צדקות. המלחמות, כן, מה זה זורע? הייתם פעם שלוקחים גרעין, זורעים אותו באדמה, לא רואים אותו. מה אתה רואה? רק את האדמה. תודה, בעל מלחמות, קדוש ברוך הוא כמו בעל הבית, הוא בעל מלחמות, זה לא יצא משליטה. הוא בעל מלחמות, אבל כשאתה מסתכל על המלחמות, אתה לא רואה את הצדק. זה זרוע. מי רואה? הצדיק. אור זרוע לצדיק ולישראל לשמחה. הצדיק הוא רואה את מה שזרוע בפנים. הוא מסתכל על ההיריון, הוא לא רואה אישה מקיאה שקשה ללכת מנופחת, הוא רואה חיים, מסתכל על הפנים, מה שזרוע בפנים. אותו דבר, בעל מלחמות זורע צדקות, בתוך כל הזה יש צדק גדול, מצמיח ישועות. כן, הישועות צומחות, אחרי שאתה מסתכל על פרספקטיבה ארוכה אתה רואה הישועות צומחות מתוך כל מה שעבר עלינו. בורא רפואות, נורא תהילות, אדון הנפלאות, המחדש בטובו בכל יום תמיד, מעשה בראשית, אור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו במהרה לאורו. זה האור שיצא מהמלחמה, זה אור חדש, אור שלא היה. והמוסר והלימוד מתוך הפסקה הזאת, שבכל מה שעובר עלינו, כל מה שיעבור עלינו, אנחנו לא יודעים איך המלחמה תסתיים, היא לא הסתיימה. יש לנו חזית פתוחה מול איראן, יש לנו חזית, אנחנו גם לא יודעים, יש להם פצצה גרעינית במקום אחר, אנחנו לא יודעים כלום. אנחנו לא יודעים מה יקרה מול עזה, יש גדודים חדשים שעדיין לא השמדנו, אנחנו לא יודעים מה מצרים תעשה, אבל אנחנו יודעים דבר אחד. מה אנחנו יודעים? אחרי השיעור הזה, מה אנחנו יודעים? מה היעד? גאולה, מתעורר כוח משיח. יש תמיד הפרשנים באולפן, אבל מה האסטרטגיה? מה האסטרטגיה? אז אנחנו אומרים, האסטרטגיה היא שואתם של ישראל. היעד? משיח, תיקון עולם. לא להיבהל. ואם אנחנו שומעים הרבה קולות חיצוניים ולא את הקול הפנימי הזה, יכולים לצאת משליטה. ושיוצאים משליטה, מה קורה? חרדות, פחדים, תעוקת חזה, קשה. אנשים אוכלים מקררים שלמים, מעשנים, בורחים לסדרות, בורחים מהמציאות, כל פעם. תלמד את הכתבים של גדולי ישראל, כשאנחנו שאחרי גדולי ישראל, לחבק אותנו, לאהוב אותנו, לגלות לנו את הטוב של השם, את הדבר הזה. האם יש קשיים בתוך המלחמה? שזה קשיים גדולים מאוד. קשיים גדולים מאוד. אנשים עברו ועוברים דברים, אנשים פצועי נפש, אנשים איבדו רגליים וידיים וזה. אבל יש משפט שאומר, בסוף יהיה טוב. כאן בסוף שנגיע לטוב. מישהו אומר, אבל לא טוב. אם זה לא טוב, זה כנראה לא הסוף. שרקוק אומר, אנחנו הולכים בדרך ליד, לא הגענו ליד. ויותר מזה, בעל הסולם במאמרים שלו אומר, שבדרך ליד אתה תראה צורה הפוכה. כמו למשל, אם ברוך השם, אתה הסתפרת את הספר, הלכת לספר, אם הוא מתחיל לספר אותך, נכון? הוא עושה כאן, 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 מספר, פתאום, אוי, תעצור באמצע, תסתכלו במראה, תגיד לו, מה, אתה חולה נפש, תראה איך אני נראה. אני באמצע, עכשיו, חצי ראש מסופר, חצי לא מסופר. אז מה עשית לי? מה הוא יגיד לך? אנחנו בדרך אל היד, צדיק. אבל מה היד? אתה רואה קשרים, אתה רואה הפוך וזה, אבל ביד בסוף, אתה תראה יפה, כמו שאתה נראה עכשיו. תראה, אל תדאג. אני אומר, חייתי, זה משהו, הרב קוק בא באמצע המלחמה ואומר, באמצע מלחמת העולם הראשונה, הוא אומר, מלחמת העולם של עכשיו, ציפייה נוראה גדולה ועמוקה יש בה, בהוראת קץ המגולה של התיישבות ארץ ישראל. מה קשור? כן, כן, כן. אז אתה אומר לספר, תראה איך אני נראה, חצי ראש מגולה. הספר אומר לך, אל תדאג, בסוף אתה תראה טוב. שותלים עץ, לא רואים אותו, נרכב באדם, בסוף יצמח עץ. גם בניין, אתה חופר יסודות לעומק, בסוף זה יהיה יסודות שיאמינו את הבניין. ככה זה כלל בעולם, בצומח, בכל דבר, שיש איזו תקופה שהיא נראית הפוכה, ובזמן הזה נקרא הסתר פנים, הפנים של התהליך מוסתר, אבל בזמן הזה צריך אמונת חכמים, צריך אמונה לדעת שזה יוביל לשם. אותו דבר במלחמה, אתה רואה הפצצות, אתה רואה מקלטים, אתה רואה אנשים לא ישנים, אתה רואה נפגעים, אתה רואה הרוגים. אבל מה אני מחזיק בעמדת הנפש? בעל מלחמות זה רואה צדקות. יש, אתם יכולים למרקר את המשפט הזה, יכולים ללכת איתו, לתלות אותו בחדר, כשיש משחמה גדולה בעולם, מתעורר כוח משיח. לאן כל זה הוביל? לאן כל זה הולך? מה האסטרטגיה האלוקית? ישועתם של ישראל, ולאט לאט, עובר שנה, שנה וחצי, כמה חודשים, לאט לאט אתה באמת רואה. שמע, זה נכון? אתה רואה ישועתם של ישראל? אנחנו באותו מצב לפני 7 לאוקטובר, היינו מצב הרבה יותר גרוע. לאט לאט, עם ישראל משתחרר, ומצליח, ונהיה מעצמה, ומביא את הבשורה שלו לעולם. בעזרת השם, כמו שהוא עושה את זה ברמה גשמית, יעשה את זה גם ברמה רוחנית, ויביא בשורה גדולה לעולם. בעזרת השם, שנזכה להחזיק בעמדה הנפשית הזאת, לראות מסביב את כל הדברים, ולהסתכל מתוך העמדה הזאת על כל דבר ודבר בעולם, במלחמה כללית וגם מלחמה פרטית. אמן ואמן. כל טוב, והצלחה ענקית.